יש כאן רשימה שלמה של, אמרנו של, קודם כל החומרים, אחר כך גם החלקים של המשכן, הכלים של המשכן. אולי ברשותכם נפתח את סוף הפרשה. פקודי, סוף פקודי, כן? לסיום מה שמות. פקוד ככה. כאן כבר הקימו את המשכן, והסיום הוא מאוד מפליא. מה צריך לעשות המשכן בעצם? מביא הרבה אור, נכון? שפע, אור, טוב. במקום זה, תראו מה כתוב כאן. כי ענן השם על המשכן יומם. ענן, איפה האור? גם בהמשך, בפסוק למד דלת. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. מה זה הענן הזה? ענן זה בדיוק להיפה, זה מסתיר את האור, נכון? למה כאן אומרים ענן?
הוא נותן גשם. הוא מפרה את הכל.
יפה מאוד, בכל דבר יש טוב. אבל הייתי מצפה, אם אתה כבר בנה את בית המשכן, בית המקדש, יהיה אור, שפע גדול. הכל יהיה מואר, הכל יהיה... במקום זה, מה, גם שלמה המלך, כשהוא בנה את המשכן, את המקדש, כתוב, בערפל כתוב שהוא חץ לערפל. בדרך כלל ענן זה מסתיר את האור, ולא מגלה את האור. מה הרעיון כאן להביא איזה ענן בסוף? כל ענן גדול על המשכן. ראיתי פעם פירוש, אני לא רוצה איפה, אבל ראיתי כאילו. אצל הרשב"ם נדמה, אצל הרשב"ם. הרשב"ם אומר שכל העניין של המשכן זה לגלות את השכינה, את אור השם בעולם הזה. כיוון שחטא האדם הראשון גרם להסתלקות השכינה, והקמת המשכן זה הופעת השכינה עוד פעם. אבל איפה השכינה? בעולמנו, כאן, בחיים. זה השכינה. זה אומר, הגדלות של המשכן, שבענן רואים את השכינה. לא חוכמה לראות שם אותה בהיי, באיזה עולמות עליונים. אבל לראות כאן, בעולם הזה, באותה, בכל הקשיים, בכל הבעיות, לראות את יד השם, את השגחת השם. ואת המעלת בית המקדש. חבר את העולמות, לא שמפריד את העולמות, לראות בעננות הזאת.
אז גם בני זוג שנשואים ויש יחסים טובים רואים את השכינה?
מה?
בתוך בית שיש יחסים טובים בין בני הזוג רואים את השכינה?
כן, לא ראית? אתה עוד לא חתמת.
לא ראיתי.
טוב, תסתכל. כשיש אהבה ביניהם, אז יש שכינה. זה לא ידוע, כתוב. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אין שכינה ביניהם. אנחנו מגלים את השכינה, זה היחס האנושי, היחס בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, כאן מתגלה השכינה. ואיך זה מסתיים? כי ענן אדוני על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, בכל מעשה, אומר רש"י, מה זה כל מסעיהם? אומר רש"י במקום, כל מסעיהם, בכל מסע שהיו נוסעים, היה ענן שוכן במקום שחנו שם, מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע. תחליט, או זה חניה או שזה מסע. מה אתה אומר שמקום, אתה לא צריך לשם. מה אתה אומר שמקום חנייתם נקרא מסע? וכן, וילך למסע, וכן, אלה מסעי, אפיש ממקום החנייה, חזרו ונסו. לכך נקראו כולן מסעות. זאת אומרת, כמו אתה נוסע ברכבת או באוטובוס. יש תחנות או אין? התחנות האלה זה חלק מהמסע. אתה לא, נכון, חנית, אבל אתה לא יכול, הפסקת. אז זה מה שרש"י אומר, גם בחניות, זה היה בעצם מסע, וכל זה דבר אחר. זה מבחינת המשכן, אבל גם מבחינת החיים שלנו. ואם אדם יש לו מתקדם בחיים והכל, פתאום פק, מפסיק. נדמה לו שהוא מפסיק. זה לא נכון. מה זה? זה חלק מהמסע. גם המשברים זה חלק מהמסע. כל מצב אתה במסע. מה שרסי רוצה להגיד. גם כשנכונים. טוב, אנחנו בפסחים. פרק ועב, כן. לא, לא, פרק אי, סליחה, מתאיתי. משנה ח. הקורבן פסח מקריבים בשבת. אם יוצא י"ד ערב פסח בשבת מקריבים. על זה דנה המשנה. כמעשו בכל כך מעשו בשבת. אותו דבר. אלא שהכהנים מדיפים את העברה שלא כרצון חכמים. ביהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, זה רכו, זריקה אחת על גבי המזבח, ולא עוד ולא חכמים. זה אומר, בשבת של י"ד מקריבים את הפסח. הבעיה היא שבית המקדש, בבית המקדש זה היה כמו בית מטבחיים. זאת אומרת, היה שם שחיטה, דם, מה לא? והיה משהו קונטרסטי כל כך למקום הזה. במקום, כן. עכשיו, אחרי השחיטה, אחרי כל יום, היו עושים כולה לחלוט, כל אדם שנשאר שם. על זה דנה המשנה, בוא נראה. כמעשהו של פסח בחול, כך מעשהו בשבת, אם חל ערב פסח להיות בשבת, נעשה קורבן הפסח כל העבודות, כמו שנעשו בחול, אותו דבר בדיוק. אלא שהכהנים מדיחים את העזרה לאחר שהשלימו עם הכת השלישית קרבת קורבן פסח ויצא, היו מדיחים את רצפת העזרה באמת מים, שהייתה מהלכת בתוכה, והיה נקב בחמת העזרה, והמים יצאו דרך שם החוצה. כשהיו רוצים להדיח את העזרה, היו פוקקים את הנקב, סופמים אותו, ואמת המים הייתה מתמלאת ועוברת על גדותיה, והמים הציפו את כל העזרה שהייתה רצופה משייש, ואחר כך היו פותחים את הנקב, והמים יצאו ושתתפו מהם כל אדם שעל הרצפת העזרה, אף כשערב פסח היה להיות בשבת, היו כהנים מדיחים את העזרה כמעשיהם בחול. אמת המים, מי שלמד קצת גיאוגרפיה יודע שיש מה שנקרא בריכות שלמה על יד בית לחם. שם יש עד היום אמת מים שתחילה בגוש עציון, והיא עוברת בגובה של בית המקדש. לא, גבוהה מבית המקדש. המים היו זורמים באמת המים הזאת עד בית המקדש. כי באותה תקופה לא היו צינורות ומשאבות וכל דברים. אבל היו מנצלים את הפרשי הגבעים מזרימת המים. ומצאו את השרידים של האבות האלה. יש את זה. וזה עובר ככה, זה המון קילומטרים, זה מתפתל. כי אמת המים אז, זה לא כמו היום צינור, אתה יכול לעשות אותו ככה וזה יורד. אתה חייב שזה יהיה בפלס בדיוק בצורה דרגתית. אז זה מדבר כאן את המשנה. מה היו עושים? אבל זרימה הייתה כל הזמן. מה היו עושים? הוא אומר, כשהגיע הזמן של ההדחה, הם היו פוקקים את היציאה של המים האלה, ואז המים היו עולים למעלה, מציפים את כל הרצפה, הופ, זה היה משוטף את הכל. חכמים לא היו מבסוטים מזה. למה? שלא מרצון חכמים, שלא התירו להדיח בשבת. אף על פי שאין ההדחה אסורה אלא משום שבות, ושבות מותרת בשם במקדש. כן? בכל מקום היה זה שלא ברצון חכמים, לפי שלא כל שבות התירו במקדש. כן, שאני אומר, ברייתא וגמרא, שבות צריכה, שבות שצריכה התירו. לא מלאכה ממש, רק שבות, כן. שבות שאינה צריכה לא התירו. אבל הרמב״ם פוסק, חל 14 להיות בשבת, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, רוחצים את העזרה בשבת, שאין איסור שבות במקדש. אפילו דבר שאינו צורך עבודה, איסור שבות במקדש יתרו. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת שהיה שפוך על הרצפה של המקדש, ומה היה עושה איתו? כהן היה ממלא כוס מאדם שעל הרצפה, קודם שהדיחו אותה, והוא זורקו זריקה אחת על גבי המזבח. למה? שאם נשפך אדם שנתקבל אחד הקורבנות ולא נזרק על המזבח, נמצא מכשיר את קורבן הזריקה הזו, שבוודאי יש באותה תערובת גם באותו דם שנשפך. זאת אומרת, כל הדמים התערבבו ברצפה. אז הוא לוקח כוס, שופך הוא ממש בתור בתור. ולא עדו לו חכמים, לא הסכימו עם רבי יהודה, מפאר וטעמם, וברית המראה לפי שמורה בו, דם התמצית של הרבה פסחים. יש שני סוגי דמים, אתם ראיתם פעם שחיטה? לא ראיתם פעם שחיטה? לא, איפה אתם חיים? לא אכלתם תרנגולת אף פעם? רק אנחנו נפריזים דבר. ששוחטים, יש שני סוגי דמים, בבעל חי, בתרנגולת, לא משנה. הדם הראשון שמשפריץ, מהקנה, כששוחטים, אז משפריץ דם, דם הנפש זה נקרא, דם שהנפש יוצא בו. אבל יש דם התמצית, זה דם שבלוע בתוך הגוף, שהוא נוטף לאט לאט. הדם המשפריץ הזה, הם לוקחים אותו לקורבן. הדם הבלוע, זה מה שהוא אומר, הדם, איך הוא קורא לו? דם תמצית קורא לו, כן? זה לא היו מעלים על הדם. הוא היה, ואם נשפך דמו של אחד הקורבנות, הרי הוא בטל במיעוטו בדם התמצית, שהוא פסול לזריקה על המזבח, כמו שראינו, שאין קשר לזריקה אלא דם הכילוח שהנפש יוצאת בו, כמו שהסברנו. ברם רבי יהודה סובר שאין דם מבטל דם, וכל שהגיע ממנו למזבח, אפילו מעט, הרי הוא מכשיר את הקורבן. ואין הלכה כרבי יהודה. אורות. אנחנו בדף פי פי משהו, נכון? פי דלת פי דלת כן מם דלת מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא מה שנקרא בעקבתה במשיכה יהיה משבר גדול כן, מרידה רוחנית. ימרדו בתורה, במצוות, כמו היום, שהרבה אנשים עוזבים את הדת. עזבו את הדת. עכשיו הם חוזרים. והוא מסביר מדוע זה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, שישקעו בחומרניות, שידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטים את הנשמה ויבואו ימים שזאת אומרת, אין בהם חפץ. אומר, דוגמה, אדם אומר, משימת חיי להגיע, נניח, בגיל הנעורים לאופניים. יש מצב כזה. הוא רוצה ילד, הוא רוצה מה הוא רוצה? אופניים. הגיע לאופניים, מה יעשה עכשיו? משימת חיי להגיע לאופנוע. אופנוע, או. לא, אתה הגיע לאופנוע. משימת חיי להגיע למה? לאוטו. כל הזמן הוא חולם על מה? על אוטו. משימת חיי להגיע שיהיה לי דירה משלי, שיתחתן. זה מה הרב אומר. אדם מציב לעצמו אתגרים חומריים, הוא משיג אותם. מה אחרי זה? כמו היום, אנשים הגיעו כאן לווילה, לאוטו, לכל דבר, כל טוב, בסוף משעמם להם. אין להם מה לעשות בפעמים.
שמעתי מישהו הרב חדר בתשובה, אמר, השגתי אוטו, וילה, עם חברות וזה, ראיתי, זה לא מביא לי אושר.
לא, הגיע לפסגה. כמו שאדם טפס לאברסט, מגיע לעשות, אומרים, מה, יש כאן שום דבר, אין כאן. זה מה שהרב אומר. שאנשים יגיעו למצב כזה של רוויה חומרנית, יגידו מה הלאה. לאן הגענו? כן, זה מה שאומר. שידמו, שכבר איבאו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. פתאום אין לו למה לשאוף בכלל. הכל כבר הוא כיוון. ויבוא ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישואים וקדושים תחדל, כמו הסוציאליזם, קומוניזם, כל האיזמים למיניהם כבר לא היו יותר. פעם הם ימינו בזה. וממילא ירד הרוח וישקע עד אשר יבוא שר, ויהפוך מהפכה, תהיה מהפכה, וישתנו הדברים. ויראה את בעלים שחוסן ישראל הוא בקודש עולמין דווקא, ואור השם בתורתו. וחשת האורה הרוחנית שהיא גבורה, גמורה, מנצחת את כל העולם וכל כוחותיהם. תהיה תשובה גדולה. לצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורת תקיפה אחר שעברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסק להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ובסופות סופה, והם הם חבלי משיח שמשיחו את העולם ולא על ידי מחווה. הוא אומר, כמו מטוטלת. 2000 שנה לא הייתה לנו מדינה. היינו ברוח, אנשי רוח. כאומה, אנשים היו עשו רק בתורה. עכשיו באנו לארץ, אז יש נטייה חומרית יתרה. עכשיו הולכים להתיישבות, הולכים לבנות בתים, צימרים אצלכם. בסוף מגיע רגע, מה הלאה? עושים את האיזון. הולכים להם סופר, גם זה וגם זה. רוח, גוף בריא, נשמה בריאה. זה מה שאומר כאן הרב, גם מבחינה לאומית ככה. אז המשבר הזה, הדור הזה שקוע בחומרניות, זה רק זמני. רק שיגיעו, טוב, אם לא הם, הדור שלנו, הדור אחרינו, יגידו, הגענו לרוויה, עכשיו מה עושים?
זה ממש נבואה.
רוח הקודש. שבת שלום.